אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 115 במבוא לספר הזוהר אות מם. המאמר נמצא גם בספר קבלה למתחיל בעמוד 234. נזכיר כי ניתן לשאול שאלות באתר האינטרנט של קבלה לעם kab.co.il. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תשאלנה במהלך השיעור. שוב, כתבי בעל הסולם עמוד 115, או קבלה למתחיל עמוד 234, מבוא לספר הזוהר אות מם. וקרא עצמו בשמות כל, אלוקים, שדי, צבאות, אקיה, בכדי שיכירו אותו יתברך בכל מידה ומידה שבו. כי 10 שמות שבתורה שאינם נמחקים הוא סוד 10 הספירות, כמו שכתוב בזוהר ויקרא. א', ספירת הכתר נקראת אקיה. ב', ספירת החוכמה נקראת יודקי.
זאת אומרת, בצורה כזאת אנחנו מציירים או מסמנים היחס של הכוח העליון אלינו.
ג', ספירת הבינה נקראת הוויה בניקוד אלוקים. ד', ספירת החסד נקראת כל. ה', ספירת הגבורה נקראת אלוקים. ו', ספירת תפארת נקראת הוויה. ז', בית הספירות נצח והוד נקראות צבאות. ח, ספירת היסוד נקראת כל חי. ט, ספירת המלכות נקראת אדני.
הם תת ספירות או תת תכונות, תת השפעות של הבורא עלינו, עליי. למה נקראות בלתי נמחקות? נו, מצד הדין אסור למחוק אותם, צריך לכתוב אותם מחדש. לתקן אסור. למה אסור לתקן? הסימן שמלמעלה למטה הם באות לנברא, ואין בזה השתתפות של הנברא במאומה. זה פשוט מלמעלה למטה כמו תת ראשונות. ואחר כך מלכות. ותגובה שלה על מה שתת ראשונות משפיעות עליה, עד כמה שמלכות מסוגלת להיות המשפיעה בחזרה, אור חוזר וכו' וכו'. אבל התת ראשונות האלה, תת תכונות האלו, הם הדבר קבוע. האור העליון שפועל על מלכות, כמו שאנחנו לומדים בדלת בחינות דור ישר. אנחנו לא יכולים לעשות כלום. האור שברא יש מאין רצון לקבל, התחיל לפתח אותו, וישנם 4 שלבים שרצון לקבל מגיע לבשילות שלו, לזה שהוא מתחיל להגיב מעצמו. שמתחיל להגיב, זהו, בזה נגמרת הפעולת הבורא. זאת אומרת, בחינת שורש א', ב', ג', ד', בחינת ד' מתחילה להגיב, לא רוצה אותך, צמצום, רוצה לדמות לך, מסך וכן הלאה. זה כבר שייך לנברא. אבל לפני זה, שורש א', ב', ג', ד', כן? עד העולם האינסוף, ממש, כולל אותו. זה נקרא פעולות הבורא. ולכן זה בלתי נמחקות, הנברא כאן לא משתתף בכלום, עדיין אין נברא, עדיין אין תגובה. עוד לא מגיע לרצון לקבל בצורה כזאת, שהוא מרגיש שאני מקבל ממנו, ויש לי בושה, והפוך, ולא רוצה, וכן רוצה וכן הלאה. שמלכות מרגישה אחרי זה שהתת ספירות הקודמות נכללות בה. לכן הפעולות הבורא הן בתת ראשונות, ומלכות זה כבר נברא, זאת אומרת אותו רצון שאחרי השפעת התת ראשונות מגיב. אז התגובה הזאת היא נקראת נברא. במה התגובה הזאת של הנברא? כמו שאנחנו לומדים מדלת פינת דור ישר. אני רוצה לצמצם את עצמי ואני רוצה להידמות אליך. נקודה. שתי פעולות ישנם בלבד. וכל השתי פעולות האלו הם איך להגיד, מתממשות, בוא נגיד, בכל מה שיש לנו מהצמצום א' הזה, דרך כל התהליך ממעלה למטה, בגימל הצירים האלו, כן? בהיסטוריה שלנו כאן, והעלייה בחזרה לאינסוף. מצף א', ב' וגימל. כן? זה בעצם תגובת הנברא, שכך היא מתמשכת על מה שהוא ירגיש באינסוף, על התת ראשונות. שיתגלו בו השמות הבורא. מה זה שמות של הבורא? כל מיני צורות ההשפעה של האור אליו. או אפשר להגיד ששמות הללו הם כל מיני הופעות של הקשר או נגד מה שיש ביניהם. מי מרגיש את השמות הללו? המלכות, הנברא. האם יש את ראשונות בלי מלכות? אין. הכל זה במלכות מורגש. ולכן אנחנו צריכים להבין ש מה זה נקרא אקה? יחס של מלכות כלפי ספירה מיוחדת. אדני, אלוקים, צבאות, שדאי, כל השמות האלו זה יחס של המלכות כלפי הופעת הבורא בה. נו, אפשר לדבר על זה הרבה, אבל הוא דווקא לא רוצה להרחיב כל כך. בסדר? מה?
לגבי 10 השמות האלה, למה דווקא אלה ואיך הם נוצרו דווקא שמות כאלה? מה כל ה...
זה אנחנו צריכים לגשת להוויה הראשונה, שזה י' כי ו' כי שזה מגיע לנו מהתפשטות הראשונה של דלת בחינות דור ישר, ואחר כך לראות היחס של כל בחינה למלכות ולפרט אותה לפי הכללים האלה, מה זה י', מה זה ו', מה זה דלת, מה זה אלכסון וכו', לפי הפרטים האלו של האותיות. זה זוהר מדבר על זה דווקא הרבה. איך נוצר דלת, מרש, מגג הזה, מה שיש לשם, זווית הזאת, דלת, מהם משני דלתות, סתומה, פתוחה, ומסבירים לנו את זה. כל התכונות האלו הן מאיפה באות? מתוך נקודת המלכות, מנקודת הרצון שחורה, כן? שהיא טבעה באור העליון. והנקודת הרצון הזה שמתחילה להגיב על האור העליון, אז היא מגיבה או ברוחב או בגובה, או כלפי אור חוכמה או כלפי אור חסדים. מתוך זה יש לנו כבר כל מיני צורות שטחיות, לא לעומק. יש עוד כמה שאנחנו מוסיפים לזה תכונות שהן חוץ מהשטח, שזה זמן ותנועה. שטח נותן לנו בעצם מקום כביכול. כן.
מי המציא את השמות האלה?
אין מי שהמציא השמות האלו. אתה יכול להגיד הבורא המציא, האור המציא, כי הוא פעל על הנקודת העוקמה הזאת, כן, השחורה הזאת, נקודה שהיא טבעה בו, שממנה כל הבריאה, הוא פעל עליה בתכונות שלו די להשפיע, הנקודה הזאת שהתחילה להגיב, אז התגובה שלה זה כל צורת האותיות שיש לנו, עם כל צורות הטנטה. כן? כתרים שם, כל מיני הדברים האלה, אבל צורות האלה זה ביטוי שלנו בעולם שלנו של היחס בין האור וכלי. עכשיו אתה יכול להגיד מאיפה באה השפה? זה קצת יותר קשה. זה מתוך זה שהרצון לקבל כשהוא מגיע לפרצוף, אז הוא מתחיל להיבנות בתוך פרצוף מהספירות ותכונות האלו, מ-10 שמות הללו, כן? הוא מתחיל להיבנות בצורות הפנימיות שלו, הספירות שמורכבות בפנים גם לגובה וגם לרוחב, שורש נשמה גוף לבוש היכל, כן? או מוח עצמות גידין בשר ואור, כן? שהן מתחילות, הספירות האלו, להסתדר ביניהם גם בגובה וגם ברוחב, הן מתחילות בתוכם, בין הספירות הללו, לייצר בפנים איזו מין אסמבלי, איך להגיד? מורכבים כאלה,
תרכובת.
תרכובת, תרכובות כאלה. ואז נעשה לך כמו לב, כמו כבד, כמו כליות, כמו ריאות וכן הלאה. מתוך הקבוצות הספירות שכך הן מצטיירות, מצטברות בתוך הנשמה, בתוך פרצוף הרוחני. ואז ישנם כל ההצטברויות האלו, גוף הרוחני, כוחות, שכך הן מצטיירות. כתוצאה מזה אנחנו מתחילים להרגיש בדרגה שלנו אותו ציור במסך שלנו, אנחנו מתחילים להרגיש אותו כגוף הגשמי. נראה לנו בגוף הגשמי הזה שאנחנו מפעילים ריאות, חמישה כנפי ריאה, שמגיעים לזיווג חך וגרון, שמגיע לחמישה מבואות הפה, לחמישה סוגי קבוצות של אותיות, ז'סרץ, גיחיק וכו'. ואז אנחנו כאילו מוצאים הבל מהפה, כן? זה הכל בצורה רוחנית, נדמה לנו שאנחנו כאן גשמיים, וזה נכנס כביכול למישהו לאוזן, כן? ופועל הטוב שלו והופך להיות שם לחשמליים, לכל מיני פעולות אלקטרו-כימיים, ואז מגיע לנו, אנחנו לא מבינים, זה עובד, זה פלא פלאים, הכל בנשמה. רק המוצג זה לנו כאילו הגוף קיים, כאילו זה קיים, והכל רשימות, ואיך זה שזה מסתדר כאילו אצלי במוח עם הזיכרון שלי, עם שאני מזהה מה שאומרים, צלילים, חושים, זה דמויות, כל מיני, זה הכל אור וכלי, כלום חוץ מזה. לכן אנחנו כל כך דנים על זה הרבה, וזוהר כל כך מדבר על זה, ובמבוא לזוהר כל כך הוא רוצה על זה ככה להסביר לנו, כי המשיכה, שלי לזה, ההגיעה שלי לתאר את זה בצורה אמיתית בלבד, איך שזה קורה ברוחניות, היא מביאה אותי לאמת שחוץ מזה לא קיים, שכל הגופים ואיך שאני שומע ורואה ומוסר לשני ומדבר עם זה הכל ממש דמיון. אין חוץ מההשפעות האלו, עשרה שמות האלו, בלתי נמחקות, שום דבר. ועד כמה שהרצון נקבל, במגמה להידמות אליהם. כן.
יש לבורא עוד שמות או רק עשר השמות האלה?
כל מה שאתה יכול להגיד, מו אומרת פרה, זה גם כן שם הבורא. זו תגובה של רצון נקבל על איזה השפעה. מה תגיד? כל התורה זה נקרא שמות של קדוש ברוך הוא, כי מספרים לנו שם על התגובות של החומר על האור בלהידמות. לכן זה נקרא שמות של קדוש ברוך הוא, כי שם זה מדובר על התגובות. איזה תגובות? בלם, בלק, פרו, נחש, לא יודע מה. זה שמות קדושות, שמות של קדוש ברוך הוא. כן, זה פעולות שלו עלינו, זה מה שמתגלה לנו. ופעולות אחרות שבעולם שלנו שאני עכשיו מרגיש, לא, גם כן, אין עוד מלבדו. כן.
אז לא הבנתי, יש מו ויש שמות שהם מתוך הידמות לבורא. אלה שמות שהם מתוך הידמות, העשר האלה?
עשר האלה זה שמות הישרות, כמו דלת בחינות דור ישר. לכן זה נקרא בלתי נמחקות. כל היתר באות מהתגובה שלי, העבודה שלי ממטה למעלה, להידמות, כל התורה, זה גילוי ממטה למעלה בקשר שלי עם הבורא. השמות האלו, הבלתי נמחקות, זה תגובו, זה השפעות שלו עליי לפני התגובה שלי. ודאי שאני גיליתי את זה, אני מרגיש אותם. אני הגעתי למצב שאני לגמרי לגמרי דומה לו, בצורה שאין הבדל בינינו, ואז אני גיליתי שהם השפעות שלו אמיתיות, כי אני נעשיתי במקום העשר ספירות, העשר השמות הללו. אתה מבין? כך אני גיליתי שהם ישרות באות ממנו, אחרת מאיפה ידעתי? בסדר? נו, אז נמשיך. קרישה.
לגבי צורת האותיות, זור מתאר למה האותיות האלה נראות ככה. אז מאיפה נורד למשל כתב רשי, שהוא גם נחשב כאילו... רשי המציא אותו איך
שהוא? רק רשי? מאיפה יש לך אנגלית, סינית, הודית?
לא, אנגלית, סינית לא שייך לעברית ולמקור.
רגע, 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 אם אדם... אם אדם ימציא משהו, אני אומר לך על פרה שאומרת מו, שככה היא קורה לבורא. אז אדם שימציא, גם כן בהמה, אבל יותר מתוחכמת מפרה, שימציא לעצמו איזה שפה, איזה ביטוי, איזה משהו, זה לא נקרא שבא לו מהטבע? מאיפה הוא ימציא? יש משהו חוץ מטבע? שאני משהו מבצע, זה לא נקרא שזה בא כתוצאה השפעת עליי כוחות, שזה סך הכל בורא? יש עוד מישהו מלבדו? נו, אז מה אתה שואל? זאת אומרת, אדם מהטבע שלו, שנמצא בכל מיני צורות, מצבים, קלקולים, תיקונים, הוא מוצא את כל הדברים האלה. הגילוי הבורא לנברא לא יכול להיות אלה בכל מיני הצורות האלו העשירות שישנם לפנינו. אתה רואה, לא יכולנו לעשות את זה מהבבל ומכל מיני מצבים אחרים, אלא רק שיתגלה ממש עד הסוף שצריכים לגלות כל הרע. כמה שפות, תראה, מהבבל נעשו, כמה בלבולים, כמה דברים, וכל זה כדי לראות, כדי לפרט השמות האלו, ההתגלות הבורא לנברא. אי אפשר להגיב, אי אפשר לתקן, אם לא רואים את כל הקלקולים, אם לא רואים את כל החלקים, לגמרי מפוזרים. נראה לך שחלק לא נשבר, שחלק הזה הוא לא כל כך, שאפשר לשחזר אותו, אפשר משהו, אתה מתחיל לעסוק בזה, אתה רואה שזהו, אין לך אף חלק שיש בו איזשהו זכר לתיקון. כלום. לזה צריכים להגיע. זה מה שאנחנו משתדלים כאילו בכל דור ודור לעשות איזה תיקונים. על ידי זה מגלים שהכל שבור. שנגיע למצב שאנחנו באמת נגיד הכל שבור. מרגע זה והלאה נדרוש את המשיח. נו, נעבור לכן.
עוד מ"א. ואם לא היה מתפשט אורו, התברך על כל הבריאות, על ידי שנתלבש כביכול באלו הספירות הקדושות, איך היו הבריאות זוכות להכיר אותו התברך, ואיך היה מקוים הכתוב, מלוא כל הארץ כבודו? פירוש, שבזה מתרץ את החפץ האלוקי להראות אל הנשמות, להיראות אל הנשמות, כמו שבו עצמו היה, אלו השינויים שבספירות, שהוא בכדי לתן מקום לנשמות להכרה והשגה מספקת בו יתברך. כי אז יקוים הכתוב, מלוא כל הארץ כבודו, דהיינו, כמו שאמרנו לעיל, באות למד ג'.
שאלות? דיברנו על זה, כן, בבקשה.
בדיוק על זה שואל אלי מרמת אביב. הוא שואל, מה זאת אומרת שנדמה לנו שאנו גשמיים? האם זה נובע מתוצאה של גילוי של אין עוד מלבדו?
עכשיו זה לא נדמה לי. עכשיו זה אני יודע שרק הזה העולם קיים, ורק כאן הכל מסתדר. כן? ישנו רמת אביב, גם כן פתח תקווה, ואלי ואני, כן? זה מה שמתגלה. אז אנחנו לומדים שנמצאים באיזה חלום, שהחלום הזה כך מצטייר לנו, בנו, ואנחנו צריכים לא לעבוד נגדו, לא, אלא לגלות חוץ ממנו עוד צורה יותר פנימית, יותר אמיתית, ואנחנו לא בונים את הצורה הזאת בעצמנו, רק אנחנו דורשים שיבוא הכוח עליון, שזה כוח השפעה, חוץ מכוח הקבלה וכל העולם הזה שפועל לפי הרצון לקבל, כל מולקולות אטומים, כל הגושים, בכל הרמות, כן? דומם, צומח, חי, מדבר, כולם פועלים לפי כוח הקבלה. אומרים לי, יש עוד כוח השפעה. לא כמו שאתה משתדל להשפיע בעולם הזה כאילו. זה הכל, אותה צורת הקבלה רק כביכול עובדת כנגד עצמה. שלא יכול להיות פלוס בלי מינוס. אלה ישנה תכונת ההשפעה בפני עצמה ומציאות נוספת ששם זה הכל הפוך בצורת ההשפעה, וכל המציאות הזאת היא נמצאת בך ואתה נמצא בה ואתה פועל בה וחי בה, אבל כל זה נסתר ממך. יש לך חיים כפולים. רק אתה לא מגלה אותם. זה כלפי המציאות ההיא. אתה רדום, יושן, מנותק, בחוסר הכרה ממנה. אתה רוצה להכיר? ישנה אפשרות להתעורר. ואז מגיע חומת הקבלה. היא מגלה לך עוד החיים הלכים. האלו הכפולים, השניים שלך, שבהם אתה נמצא. ואז החיים ההם, הם מתחילים להתגלות לך בצורה, בעוצמה כל כך גדולה, שכל החיים האלו, אתה מתחיל להרגיש שהם ממש כמו חלום. כמו דבר בלתי מציאותי. עד כדי כך הוא קטן, ועד כדי כך הוא אוורירי כזה. אבל זה מגיע לאט לאט על ידי אמצעי שהם השאירו לנו, אותם המקובלים. זהו. במה המציאות היא יותר מכאן? היא נצחית, היא בהרמוניה, היא נראה, כך אומרים. מה אכפת לי? אכפת לי שבמציאות הנוכחית מתגלה לי איזה קשר למציאות ההיא. כן? שפתאום מתגלה בי רצון, כמו בתוך חלום. הייתי ישן היום, כן? והתעוררתי. למה התעוררתי? יש איזשהו רצון בי שהתעורר. עבדה איזושהי מכונה שהעירה אותי כמו שעון מצלצל. כן? העירה אותי והתעוררתי. אז כך אנחנו יושנים, יושנים, יושנים בעולם הזה, פתאום מרגישים איזשהו דחף להתעורר למציאות האי. ומי שרוצה להתעורר, אז נותנים לו אמצעי. למה לא נעשה את זה בצורה טבעית? רוצים שאתה תכיר, שאתה תבין, שאתה תיכנס לזה כמו שאתה בונה את זה, כמו שאתה בורא את המציאות האי. שהכל תדע עד הפרט הקטן ביותר. תתחיל מאפס ממש. אז כאילו שאתה בורא אותה המציאות, ואם אתה רוכש כבר אותה, אתה רוכש אותה כבר לא ממטה שאתה משתתף בה, אלא היא נמצאת בך. אתה כאילו בולע אותה. כך אתה מגיע אליה. אז נקרא שאתה בבייה כזאת למציאות ההיא, כל הזמן מדמה את עצמו לבורא, לאותו כוח ששם שולט. ממש במידה שאתה שווה לו, דומה לו, במידה הזאת אתה נכנס לשם. הצורך להשוואה הזאת נקראת בושה.
נו, זה לא חשוב.
נו, נמשיך. נסיים אולי, לא יודע. כן.
עוד ממבט. ועם כל זה, וי למי שישווה לו יתברך לאיזה מידה. כלומר, שיאמר שהמידה נמצאת בו יתברך כשהוא לעצמו. ואפילו באלו המידות הרוחניות שהוא מתראה להנשמות, ומכל שכן במידות גשמיות מטבע בני אדם שיסודם מעפר והם קלים ונפסדים. דהיינו, כמו שאמרנו לעיל באות למד דלד, כי אף על פי שחפץ אלוקי הוא שהנשמות המקבלות תראינה שהשינויים שבהן הן במשפיע יתברך, עם כל זה צריך להיות ברור לנשמות שאין בו חס ושלום שום שינוי ושום מידה, אלא הוא רק חפץ אלוקי שיתדמה להם כן. בסוד הכתוב, וביד הנביאים אדמה. ואם חס ושלום יתאו בזה, אז וי להם, כי עבדו כרגע מהשפע האלוקי. ואין צריך לומר כלפי הטיפשים שידמו לא יתברך איזה מקרה ממקרי בשר ודם הקלה ונפסד. עד כאן לשונו. וטוב למעיין שישכיל כל ההמשך של הזוהר הזה, המבאר עניין עשר הספירות וגימל העולמות ביה, ואין כאן המקום להאריך יותר.
זאת אומרת, הגישה הזאת היא נותנת לנו נקודה יציבה של היחס לאלוקות, לאמצעי כספר הזוהר, לאיך אנחנו רוכשים את הספר, את הרוחניות הזאת, את המציאות הזאת, שהכל זה בא מתוך הציור שבי, שבי הכל מתגלה לפי היחסים אצלי בין הרצונות, לפי כמה שאני מסדר את הפנימיות שלי, שחוץ מרצון אין לי כלום, אבל רצון הוא צריך להיות כלפי משהו שמשפיע. כן? כלפי, אומרים לי, תעשה את זה כלפי הזולת, מה שנראה לך עכשיו כזולת. וזולת נראה לך, זה אותם הרצונות לבורא, שנראים לך כמשתוקקים לבורא, רק נראים לך יחד עם זה כזולת. אין כאן גופים, אלא יש איזשהו מרחב, איזשהו חלל, ובו תלויים רצונות, איזשהו ג'ולות כאלו, והם כולם משתוקקים להשפעה, ויחד עם זה מרגישים ביניהם שנאה, ריחוק, תקיעה. הרצונות האלו הם צריכים להגיע להדדיות, לערבות. במידה שהם מצליחים את זה לעשות, כל אחד כלפי האחרים, אבל נדמה לו שהאחרים האלה קיימים, הם קיימים רק בתוך הדמיון שלו. אבל שמתגבר על הדמיון שלו, רוצה לספח אותם, לחבר אותם לעצמו. כך מגלה כל אחד ואחד את הקשר שלו עם המערכת שלו הפנימית. הוא מגלה שהם נמצאים בו. אתם זוכרים איך בעל הסולם כותב לנו בגילוי והסתר של השם יתברך? שהכל ביחס שלי כלפי האחרים, הם מתחילים להיראות לכבריים או כחולים, מצליחים או מטומטמים או לא וכו' וכו'. הכל זה התכונות שלי, תכונות שלי. הכל זה גילוי או הסתר של האור, כן? כך מייצב לי את התמונה. מקצה לקצה. ולכן כל אחד שעובד כביכול על החברים צריך לתאר לעצמו שכל הנקודות שבלב שלהם הם מרכיבים של הנשמה שלו, וכל הדמיון הזה גם גשמי שכביכול הם שייכים לאחרים הרצונות הללו. ותחייה הזאת זה כדי שיראה בתחייה הזאת, בריחוק הזה, דווקא את אותו האגו שהוא צריך להפוך לקשר. ואז מתגלה לו בתוך הכלי המיוחד הזה ייחוד שזה נקרא תכונת השפעה או בורא. זה בעצם מבוא לספר הזוהר. אחד מארבע הקדמות שאנחנו עברנו כאן הרבה מאוד דברים, מה הוא מספר? הוא מספר על הגבלות שאנחנו צריכים להגביל את עצמנו כדי כך להיות מכוונים למה שנקרא כניסה לרוחניות ברוחב, בכל מיני אפשרויות, כן, לכל מיני צירים לברוח מהקף הישר, ואיך אנחנו, חוץ מזה שאנחנו מבריחים מתוכנו, מעצמנו, כל מיני ההפרעות האלה חיצוניות, כן, בצבעים, בעולמות, בספירות ובכל הדברים, איך אנחנו צריכים לתאר כל המציאות בתוכנו, כן, ואיך אנחנו צריכים רק להבין שבהתאמצות להביא אותה לכלי המיוחד אחרי השבירה ופנימי שלי, שכל אחד יגיד שלי, כן? כך אנחנו מגיעים לגילוי. כן.
מה העצה לאדם שתקוע, רוצה לעשות את הצעד הזה, אבל אין לו מספיק כוח לעשות את המעבר הזה?
לאף אחד אין כוח, אבל אנחנו מדברים על הכוח לרצות. לא כוח לעשות, כוח לרצות. אני, אם אני לא יודע משהו, אני הולך לצורת הילד. תלמדו את זה. אני יודע שילד קטן, הוא לא ייתן לך לנוח. אם הוא רוצה משהו באמת, לפעמים אתה יכול לבלבל אותו, אבל בדרך כלל הוא בכל זאת ימשוך אותך לאיזה מקום וירצה, ואתה תיתן לו מה שהוא צריך. הוא לא בעצמו משיג את זה, אבל רצון טבע נותן לו. זה הבדל בין התפתחות הגשמית, הטבעית, הבהמית, דומם, צומח, חי, לדרגת המדבר. לא הילד, ילד זה גם כן בהמה. אלה המדבר, האדם הדומה לבורא, שם אנחנו צריכים להצטייד בחיסרון משלנו. מאיפה אני לוקח חיסרון? טבע מכניס חיסרון בתוך גוזלים, בתוך הצאצאים, בכל מין ומין, בכל צמח מכניס כזה חיסרון לגדול. תראה איך גודלים לפעמים עצים, איך שהם עוקבים איזשהו אבן או משהו. תראה איזה כוח יש בטבע לעשות את זה. לי אין כוח כזה. אם לא היסויים והתעוררות שנתנו לי, נקודה שבלב, היסויים סביבתיים, לא הייתי בא לקבלה הזאת, בכלל לא בא, לא הייתי חושב לכיוון הזה. אז מאיפה אני לוקח כוחות כאלה? כמו שטבע מראה לי כל המציאות, אין? איך שצריכים, איזה כוח צריכים בעולם שלנו, כמה שאנחנו צריכים כדי לגדול. בעולם הרוחני זה פי כמה וכמה. מאיפה אני לוקח את זה? אני צריך למצוא אותו. בלי הקדם בכוח הזה, שאני דורש, מחייב את העליון, הכל לפי, לפי המשפט ניצחוני בניי, שאני מחייב את העליון, כמו ילד מחייב. אין? אם הוא לא רוצה, אתה לא יכול לעשות בו כלום. נגיד שאין לו רצון, מפגר. אין רצון, זה נקרא מפגר, מה תעשה? אין לך מה לעשות. אז חיסרון הזה הוא נמצא רק בקבוצה. זה הכל. מה זה בקבוצה? באותם הנקודות שבלב שנראים לך שנמצאים בזולת. הם נקראים זולת. לא 7 מיליארד אנשים ולא גופים של החברים. אלה נקודות שלהם. השתוקקות לגילוי הרוחני, אתה צריך אותם כולם לאסוף. לא. מהם תקבל רצון להתקדמות. וכל הזמן, במשך כל הדרך עד גמר התיקון, אתה שצריך לעלות לדרגה הבאה, חייב לקבל חיסרון מהסביבה. מקבץ סביבה קצת יותר, זה נקרא שאתה עולה. עוד קצת יותר, עולה, עוד קצת יותר, עולה. עד שאתה מגיע לאינסוף. לאינסוף זאת אומרת שחיברת את כולם בצורה סופית לעצמך, ואז אתה מגלה בהתאם לזה ההשפעה הטוטלית. ואז נעלם לך התקדמות על ידי חיבורים אחרים. וזהו, גמרת את התיקון. התחברת לגמרי. אז איך הלאה? לא יודעים. על ידי מה מתקדמים הלאה? לא יודעים. כאילו, אז נעלם אותו החומר דלק, אותו היכולת להתקדם. כן.
אני מכיר ושומע כל יום על עשרות ומאות אנשים, חברים שצופים בנו ונמצאים איתנו וממש מכירים אותנו, ועדיין, וגם אני יכול להגיד על עצמי, שיש מצבים שאין את הכוח אפילו לפנות למצב הזה שאתה אומר, תפנה לקבוצה, תקבל ממנה חיסרון. אז מה לעשות? איך לעשות את הצעד הזה כדי לפנות, כדי לקבל חיסרון?
גם לפנות לקבוצה. זה נקרא חיסרון, לפני חיסרון, תפילה לפני תפילה. אתה לא חדש, לא מגלה דברים חדשים. אנחנו צריכים רק להאמין לגדולים האלו שהשאירו לנו האמצעים האלו, מורה, ספרים, קבוצה, שזה מספיק, חוץ מהכוח העליון, כן? ודאי. שזה מספיק כדי לעורר אור מקיף, כוח עליון עלינו. אין יותר מה שאפשר לעשות. אתה קורא את זה גם כן מכל המאמרים שהם כתבו. זה הכל מה שיש. כל היתר נמצא בידיים שלך. אתה יכול לחכות. כי יש דרך בעיתו שיתעוררו החסרונות נוספים, בעיות, איסורים, שאז הרצון שלך לצאת מהמצב הנוכחי יגדל. נו, מה שלא עושה השכל, עושה הזמן, מה שנקרא. כן.
כל אחד יכול לפנות לקבוצה?
כנראה שכן. אני לא יודע, אבל תיאורטית כן. בפועל זה לא פשוט, אבל הפנייה לקבוצה תלויה בפניית הקבוצה לכל אחד. אז צריכים לעבוד, אם לא בצורה ישירה, כל אחד מתוך עצמו כלפי הקבוצה, אז יותר קל בוא נעורר את הקבוצה, שהיא תעבוד על כולנו, שהיא תעורר את כולנו. ובצורה כזאת אז מגיעים למשהו. כן.
רב, בעוד איזה 10 ימים יהיו המון התכנסויות בכל העולם של המון המון חברים. כמובן, השידורים יצאו מאיטליה, אבל גם יש לנו בדרום אמריקה, במקסיקו, קולומביה, כל מיני מקומות כאלה. והיום דיברנו על התמונה הזו שיש נקודות בחלל שאני צריך לחבר אותם. למה שאני לא יושב בבית ואני אחבר אותם מול המחשב? אני אדמיין לעצמי נקודות ואני אחבר אותם.
אנחנו מדברים על התפעלות אדם מהחברה. עדיין אני נמצא בחושים גשמיים. שאני יושב בבית, זה לא אותו דבר כמו שאני נמצא כאן. שאני נמצא מול הטלוויזיה, זה לא כמו שאני נמצא ליד מכשיר רדיו. יש הבדל. המקובלים חייבו אותנו להיות בקשר, הם אומרים לנו שרק בקשר ובקשר ממש פיזי, הם אומרים לעשות סעודות, לעשות כל מיני פעולות, שרק על ידי הקשר הזה אנחנו מגיעים לקשר יותר פנימי, מחיצוניות לפנימיות. זו הדרך שלנו. ולכן לא ייתכן שאדם לא ייפגש מדי פעם עם האנשים דומים לו לפי הרצון הפנימי להגיע לבורא. ובלי זה יכול להתעלות. אנחנו רואים איך שזה בא בזמן העבר, שכל המקובלים בכל זאת הם היו מתכנסים בקבוצות, קבוצת ארי, קבוצת רמחל, קבוצת בעלי הסולם, קבוצת רבש, קבוצתנו, וכולנו. אנחנו לא אי אפשר מזמן של אברהם אבינו שפתח את האוהל שלו כדי לקבץ אנשים. מה הוא היה צריך את זה? כי התיקון הוא באיסוף בין בני אדם, ואיסוף ממש זה חייב להיות גם אברהם שפעל, הוא פעל בצורה גשמית, זה גם כן בצורה בבל, כמו שאנחנו יכולים לתאר מהעולם שלנו. לא שזה הכל דמיון, הכל זה ברוחניות. איך שאנחנו מתארים את זה, ככה זה התחיל מדרגה כזאת, מהדמיון הזה, מדימוי הזה. ולכן אין לנו ברירה, אנחנו חייבים גם כך לעשות. גם כן זוהר כתוב בצורה כזאת שהתאספו 10 מקובלים יחד וכתבו אותו. בימינו, כדי שאנחנו נוכל לעשות קבוצה משבעה מיליארד אנשים, התפתח אינטרנט. וכל היתר כלי תקשורת. בשביל מה הם התפתחו? הכל נעשה רק לצורך התיקון. אבל גם בכל זאת, הדברים האלה הם רק כדי שאנחנו נוכל להיות בקשר הגלובלי סביב כל כדור הארץ, כי אנחנו לא יכולים להיכנס למקום אחד 7 מיליארד אנשים. אבל הקשר פיזי הוא חייב מדי פעם לקרות. היו לנו כאלו חברים וישנם שחיים לבד באיזשהו מקומות כאלו רחוקים מאוד, לבד. יש לי אחד תלמיד שיש לו, כמו שהוא, כבשים שיש לו כאן בצפון, אז יש כזה בסיביר ברוסיה, חי אחד, שם 300 קילומטר בסביבו אין אף אחד, רק סוסים, הוא מגדל סוסים מיוחדים, לכן הוא שם חי בצורה מיוחדת כזאת. זה הכל. נו? היו כאלו שהיו באנטרטיקה, כן? בקוטב, שם הצפוני, כן? ומשם למדו כל מיני כאלו. אבל בכל זאת אדם חייב להיכנס למגע אישית פיזית עם האחרים, להשתתף, להיות יחד, ובזה הוא כבר מגיע לחיבור המספיק כדי להתקדם, אפילו שזה לא יקרה כל הזמן, שהוא נגיד מאיזשהו אין לידו קבוצה, שגם כן זו בעיה. רצוי שיהיה קבוצה לידו, רצוי שיפתחו איזשהו מרכז, רצוי שיהיו לפחות שם כמה אנשים, זה בכל זאת כדאי. אבל במקרה הגרוע לפחות שבא מדי פעם למפגשים כאלו, וזה חובה. וחוץ מזה, חובה שהמפגש כזה יקרה משך כמה זמן לפי התקופה, בצורה פסיכולוגית, וגם כן מה שמובא לנו מהתורה, התקופה שאדם יכול להיכנס ולהיות באיזשהו עניין, היא תקופת ג' ימים. ולכן אנחנו כך פחות או יותר נמצאים יחד. ולכן אני לא ממליץ לאדם לבוא רק לחצי יום, כאילו ככה, לראות מה קורה ולצאת חזרה, אלא ממש להגיע יומיים נגיד, שבת ראשון נגיד, כמו ששם, אבל רצוי לשלושה ימים. ואנחנו כך עושים גם באיטליה וגם חודש אחרי זה בישראל, ואני מאוד מקווה שכל החברים שלנו בכל מקום כך יהיו איתנו. צריכים להתכונן לזה, צריכים ממש למצוא חיסרון, רצון להבין את זה. יש לנו לזה דף מיוחד באינטרנט שיכנסו, שיקרו חומר לזה. זה כמו לאיזו סעודה יפה שאתה צריך לבוא, כדאי לך לבוא רעב. גם כאן אתה יכול להפיק תועלת לפי ההבנה וחשיבות. כן
רב, הזכרת גם שיש איזה צורך באיזשהו חיבור פיזי, כמובן יש איזשהו צורך, ובעתיד אולי נראה יותר ויותר מרכזים וקבוצות מתוות בעולם, קבוצות פיזיות.
כן, קבוצות פיזיות, אני חושב שכן. אני לא חושב שזה יכול לעבור רק לפסי אינטרנט, אני בטוח, וכך אנחנו רואים, ומטבע האנשים להיות בכל זאת גם כן יחד פיזית. אמנם שזה מעורר הרבה בעיות, מיד קופץ האגו ושנאה ותחרות וכל מיני זה, אבל אנחנו צריכים להבין שאלו התנאים שמהם אתה דווקא רואה את ההר של שנאה שלך, ועליו אתה יכול להתאפס. אחרת איך אתה תגלה מה מפריע, מה מפריד בינך לבין הבורא? אתה כבר תחשוב שאתה מתוקן. לכן אמנם שקשה להיות יחד, אבל זו הדוגמה, ההקדמה הנכונה, איפה שאנחנו נמצאים בתכונות שלנו. לכן אני לא חושב שאדם שנמצא שם באיזשהו קשר וירטואלי יכול להרגיש את זה ושזה יספק אותו כדי להתקדם. השנאה, התחייה, התחרות, היחס שלי לאחרים שאני מסתכל עליהם רק מה טוב בי יותר לעומתם, איך אני יכול לנצל אותם, כל הגישות האלו שלי אני צריך ללמוד בלי לגלות יצרה, איך אני, מה יש לתקן. ולכן מאוד חשוב, ישנם קבוצות שעוברים תקופות בזה קשות מאוד, בזה שמתפרדים ושונים והורסים ושוב משתדלים להתחבר, ואני מסתכל על זה בעין טובה. זה, אתה יודע, הילד שגודל הוא חייב לעבור מספר מחלות, זה לא מחלות, זה על ידי זה הוא מקבל חיסון פנימי. אז ככה זה, אין מה לעשות, אנחנו צריכים את זה. ולכן קודם כל בוא נתייחד בכנס הזה ובינלאומי, ואחר כך, זאת אומרת בינואר, ואחר כך אותו דבר בעוד חודש בפברואר, ואחר כך נראה, אחר כך נראה מה לעשות. אבל ודאי שכבר מתוך ההתאספויות האלה נלמד איך לבנות עוד ועוד ועוד מרכזים קטנים בכל מקום שישנם כמה חברים. כן.
רב, גם אנחנו מדברים על חשיבות ההכנה לכל המפגשים האלה. איך אתה מציע לתלמיד חדש להכין את עצמו טוב למפגש כזה?
אנחנו לומדים מתן תורה, רבות, השלום בעולם, אנחנו לומדים מאמרים על החברה שרק שם זה אנחנו יכולים לממש את עצמנו, את הקשר בינינו, ובתוך הקשר בינינו לגלות את הבורא. אז אין מקום אחר. זאת אומרת, המפגש כזה הוא מהווה לך איזשהו מין מעמד הר סיני. אם נוכל לגבש כוחות יחד, לרצות יחד, לוותר את כל אחד על האגו שלו, כדי לחבר את כל היתר הרצונות כביכול שהם שלו, יכול במקום להצליח ולפרוץ לתחום הרוחני. ובזאת נסיים.
ולקראת סיום כמה הודעות. הרצאה של הרב לייטמן בבית קבלה לעם נערכת היום ובכל יום שלישי בשעה 7 בערב ברחוב ז'בוטינסקי 112 פתח תקווה. הקהל מוזמן, הכניסה חופשית. ההרצאה מתורגמת בשידור חי לשפות אנגלית, רוסית, ספרדית, איטלקית, גרמנית וטורקית, צרפתית וצרפתית, ומשודרת באתר kab.tv. כנס זוהר לעם 2010 מגלים מציאות חדשה. שלושה ימים של לימוד הזוהר עם הרב לייטמן, סעודות, שירים ואירועי תרבות. אנו מודים לכם על הרעיונות היצירתיים שאתם שולחים. אנא המשיכו לשלוח רעיונות להפעלות, קליפים, שירים ומופעים קצרים, והשתתפו בדירוגם באתר קבלה לעם. זוהר לעם 2010 מגלים מציאות חדשה, ועכשיו נצפה בקליפ על הכנס.
הזוהר, ספר הספרים של הקבלה, מיד לאחר שנכתב, ננעל באלף מנעולים ונדד בעולם במשך 2000 שנה. רק כדי להתגלות עכשיו. כנס זוהר לעם 2010. מגלים מציאות חדשה. 22-24 בפברואר, גני התערוכה תל אביב. לפרטים והרשמה חייגו 1-700-509-209. או כנסו לאתר קבלה לעם kab.co.il.
בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
יש לנו עולם אחד, הוא מאוד רגיש, אם נביט פה מהצד הוא דומה לאיש שכל תא באיבריו חי בהשפעה, בין אדם לחבריו יש רק אהבה. כולנו חלקים של השלם, חיים בינינו את ההשפעה, רוצים להתאחד עם הנותן, לחיות כמוהו את האהבה. המשבר העולמי כבר גלוי לכל, זה אינו עניין גשמי, יש מה לאכול, שברור הפתרון, אין יותר ברירה, כל הדור האחרון חי בהשפעה. כולנו חלקים של השלם, חיים בינינו את ההשפעה, רוצים להתאחד עם הנותן, לחיות כמוהו את האהבה. החיים הם התנועה אל המטרה, החוקים של הבריאה הם ההשפעה, עתידו של העולם הוא הנתינה, בין אדם לכל אדם יש רק אהבה. כולנו חלקים של השלם, חיים בינינו את ההשפעה, רוצים להתאחד עם הנותן, לחיות כמוהו את האהבה. כולנו חלקים של השלם, חיים בינינו את ההשפעה, רוצים להתאחד עם הנותן, לחיות כמוהו את האהבה.